טוב. אני נותן את הצ'אט בפייסבוק, אבל לא נותן
לו חיים. זו דורה הפוכה. טוב, אוקיי. בואו נמשיך עם, עם הסיפור שלנו, ואם נספיק אז נעבור גם מעלה. אז אני מקווה שהסיפור, או שאתם מונח לפניכם, אתם יודעים אותו בעל פה, או שהמחשב לכם... המחשב יודע אותו בעל פה. כן.
מלך וכיסא.
מלך וכיסא, כן. אז... כן. ראינו בעצם מה שהיינו פעם שעבר, ראינו שהסיפור הזה הוא סוג של רומן. זאת אומרת, הוא מתאר על ה... את המתח שיש בין ה... בין המסגרתיות לבין האהבה שנוצרת בין הבת של הקיסר והבן של המלך, והסיפור הזה יצטרך איכשהו להגיע לפתרונו בזה שהם התחתנו ויחיו באושר ואושר. אנחנו צריכים להבין איך הדבר הזה קורה. שוב, אינה רוצה שום שידוך מחמת את שולטימו, וזה מעלה גם עוד נקודות וסוגיות ושאלות כמו היחס בין גורל לבין בחירה. וראינו שבעצם רבי נחמן מאמת את ה... מאמת את הבת מול שלושה אתגרים, נגדיר את זה ככה. האתגר הראשון זה הסוחר, שהסוחר, כמו בהרבה מהסיפורים של רבי נחמן, הוא גם מבטא איזשהו סוג של שבר, הוא בן אדם שנעקר ממקומו, הוא מסתובב בכל מיני מקומות, הוא מחפש דברים, אולי הוא לא מוצא אותם, אנחנו נראה את זה בעוד מעט, את המוטיב הזה, מקווה שנראה אותו כמובן גם בתוך איזושהי תורה. את הפער בין ההורים והילדים, שאולי הוא נובע מהסוחר, שוב, אני מזכיר לכם שגם בסיפור הזה מהחכם והתם, גם בסיפור של החכם והתם, החכם מצטרף לסוחרים לפחות חלק מהזמן. זאת אומרת, זה איזשהו אב טיפוס, נאמר ככה, לאדם המודרני, עם הבעיה הזו שרבי נחמן מצביע לה בתאוות הממון. ופה האתגר שהאהבה תצטרך להתגבר עליה, עד כמה יכולה להיות אהבה, עד כמה יכול להיות רגש ורומנטיקה בתוך עולם שהוא עולם ממוסחר. מתחיל כאשר אתה זקן ואני נער והנאמנים שלך אינם משגיחים כבר עליי, ואתה תסתלק ויהיה נשאר ריק ולא ידע מה לעשות. זאת אומרת, הפחד הבסיסי של חוסר הנאמנות, נאמנות, אמונה, שממנו כל המשבר הזה בעצם יוצא לדרך. ופה רבי נחמן, בניגוד לסיפור בחכם ובתם שם, הוא בודק איך זה משפיע על האמונה, איך זה משפיע על החיים, אז פה הוא בודק איך זה נוגע לנושא שהוא הכי משמעותי בחיים שלנו, שזה הנושא של הזיווג. וכנגד הדימוי הזה, זה מאוד מאוד בולט, מול הסוחר, מצד אחד, אנחנו רואים את הבת, שהבת הזאת היא יושבת על האילנות, שמייצגים, שהוא דימוי בדיוק הפוך, את הדימוי של ה... דימוי של המושרשות, ויותר מאוחר יופיע הדימוי של היין, שגם כן מסמלים איזשהו משהו שהוא מאוד ספונטני ומאוד מאוד אנרכיסטי ושובר את הסדר ואת המסגרות. ובעצם ביין הזה יש את סוד הגאולה, וכמובן שלזה מצטרף גם השירה, הניגון, שכל הזמן מלווה אותם, וזה באמת מוטיבים שרבי נחמן מפתח אותם לכל אורך התיאור שלו, שבדברים האלה תמונה הגאולה. ואז הוא מודיע לביתו, הוא כאילו רוצה להתחתן איתה, שאז הוא צריך להודיע לדבר, הגיע אישה כל כך חשובה, ואז היא משקרת את המלאכים והיא בורחת. ובעקבות זה, שוב, הסוחר יוצא למסע, יוצא לגלות אפילו יותר גדולה, וחרף סוחר מאוד עדנו וגרשון מביתו, ולא יבוא לנגד פניו, והלך ממנו נעבנת. הנעבנת זה לא רק תוצאה של האירוע, זה המפגש עם בת מלך, זה בעצם הגורל האימננטי, האינרנטי שיש לנו לאדשים מהסוג הזה, שהם תמיד יהיו סוחרים, הם תמיד לא יצליחו להגון, להטיל עוגן באיזשהו מקום, שוב, האונייה בורחת, סמל מאוד מאוד חזק.
אחד ראינו את המשל השני, שפה אנחנו נכנסים פה למודל שהוא מודל אחר, דווקא המודל של הכבוד, של בנות ארמון ולבנות בנות בנות שרים, וגם כאן אותם אלמנטים הם בעצם פועלים ומאפשרים לבת המלך לנצח אותם, שוב אלמנטים של היין והשירה, שככה היא מביסה את זה. רציתי להוסיף ששתי התנועות האלה,
התנועה הראשונה זו התנועה של הסוחר, תאוות הממון, התנועה השנייה זו התנועה של הכבוד, הקנאה, התאווה והכבוד, מדברת התאווה גם, שמוציא את האדם מן העולם. שני הדברים, זה לא רק דברים שאנחנו כאילו קוראים אותם בתוך עיניים מודרניות. אני חושב שזה גם דברים שבאמת רבי נחמן מתמודד איתם גם בתקופה שבה הוא חי. ומי שקורא את הסיפור הזה, אז הוא באמת מבין את המסר הרדיקלי שיש פה. זאת אומרת, בהרבה מאוד מקומות אצל רבי נחמן, שידוך באמת נקבע מתוך שיקולים כלכליים. בין משפחות עשירות, בין תלמיד חכם למשפחות עשירות, דרך החתונה היו מסדרים. זאת אומרת, כי לעם היהודי הוא מצא פתרון לבעיית הקצבאות לאברכים, וכיום היא ככה וזה, דרך השוור, דרך החותן העשיר שהוא מחזיק חתן. ולכן את הבת של העשירים התחתנה עם הבת של השוור, ככה הצליחו להמשיך את המסורת ה...
זה המעמד הגבוה, כי...
כן. נכון, לא, ברור שאתה מסכם בזה היה צריך להיות באיזשהו מקום לתת פנחה של העשירים, הוא לא יוכל לבקר אותו, היו מעטים שהיו בנים של עשירים ואז הם יכלו לעשות מה שהם רוצים, לא היו במקרים.
אבל למה היהודי לא פתר את הבעיה של הזוגות שהם לא בנים לעשירים ותמיד
חכמים? נכון, ברור, הפתרון הזה הוא פתרון מאוד מאוד בעייתי, שאני לא מציג אותו כפתרון מושלם, אבל זה הפתרון שהיה בתוך התנאים האלה. עכשיו, לכן נישואים מתוך שיקולים כספיים, ובמובן שנישואים מתוך שיקולי כבוד ומעמד, בתוך חברה כל כך מרובדת, כמו החברה שהייתה אז, ברור לחלוטין שהם היו קיימים גם אז, למרות שלא בגלגול שהם קיימים היום, ורבי נחמן בצורה מאוד מאוד אמיצה נאבק בהם. דרך אגב, אני באמת בשבוע שחלף, יש מהדורה של כתבי רבי נחמן שהוציא הרב מצני פה מביתר עילית, ופה הוא מביא גם לסיפורי המסעות כל מיני פירושים. אז ראיתי שלא רק הרבי מטולצ'ין כותב שהוא לא מבין שום דבר, אלא אפילו הרב בנדר שהוא כאילו חרון עתיקי השמועה, אז הוא כן כן מפרש הסיפור בצורה מסוימת, אבל הפירוש הוא כך לא אימננטי, הוא כך לא משכנע, אותי הוא לא משכנע, זה פירוש אחר.
בתוך החסידות אף אחד לא טוען שהוא מבין את הסיפור.
לא, עכשיו הרם בנדר הוא ממשיך את הקו שאנחנו לא מבינים אותו, אבל הוא כן מסביר כל מיני אלמנטים בתוך הסיפור הזה, אבל הסיפור הזה באיזשהו מקום הפול לסיפור מוסר. שזה כל כך לא משכנע, שסיפור כזה אנטי מוסרי הפול לסיפור מוסר. זאת אומרת, בת מלך אותה נשמה, וכל האנשים האלה זה השטן שמפתה אותה בכל מיני פיתויים.
לכן צריכה לדפוק את זה.
כן, כאילו בכלל זה סיפור של ברסלבי של מאבק ביצר.
זה מה שמתיר לה להיות כל כך
חלק. נכון, זה מאבק ביצר הרע. עכשיו, איך אתה מסביר שהיא לובשת בגדי אשכנז? זה סודות לאלוהים שאנחנו לא יכולים להסביר לך. זאת אומרת, אתה רואה שאם הפירוש שלו מתעלם מהמסר הרדיקלי שכמדומני זה די כמעט שקוף שרבי נחמן רוצה להעביר לנו פה, אז זה לא הולך בקיצור. טוב, באמת, אפשר לבוא ולומר שהרגע המהפך בתוך הסיפור, אז כל סיפור, איפה המהפך בסיפור, אז זה כאשר אותם 11 בנות מלך וגם בת מלך עצמה הסכימו, בת הצילים, לא ללך עוד מלובש כמו אנשים, ותפרו להם בגדי זכרים מלבושי אשכנז והלכו עם הספינה. עכשיו, הסיפור הזה למידה רבה הוא הקצנה של כל המסר שמופיע בתוך הסיפור הזה, שזה מעבר לכל הסיפורים האלה, זה אולי מעבר לכוח הזה של האילנות, היין והשירה, יש פה את חילופי המלבושים
והתפקידים.
בדיוק, גם חילופי התפקידים.
לא בדיוק חילוף, פשוט הילאו
תפקידי אישה כלל.
בדיוק, זה לא משים.
נשים הופכות לגברים, הגברים לא הופכים לנשים.
זה נכון, אוקיי, אבל המהפכה לא הושלמה, אבל הנשים הופכות לגברים, ובת המלך היא זאת שלמעשה מניעה את כל העלילה. הבן מלך, הבן, בת הקיסר, הבן מלך מחפש, 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 לא יוצא מזה יותר מדי, אבל בת מלך עושה מאמצים, וגם לא מאמצים, אלא מעשים שיש בהם תוקפנות, לא יכול להיות נראה סיפור הזה מקרח, ו... והם, היא בעצם, שוב, לא רק שהיא מתגברת על ה... על השודדים, על כל המכשלות האחרים, היא בעצם, היא זאת שמניעה את הסיפור. שלמעשה, זה, מעבר לכל מה שאנחנו נאמר, זה כאילו המוטיב המרכזי של הסיפור. זאת אומרת, גם ברמה הפרטית וגם ברמה הכללית, אם נקרא את הסיפור הזה כמשל בתוך משל, זאת אומרת שהבת קיסר שמחפשת את האהובה, זה כאילו הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל שצריכים להתאחד במסגרת הגאולה. אז גם פה רבי נחמן בעצם אומר שהגאולה היא תלויה באקטיביות שלנו.
כן, זה לא בת מלך שעבדה. כן.
נכון, נכון. זה לא בת מלך שעבדה שמשנה המלך שזה הצדיק כאילו מחפש אותה, אלא שפה, שוב, בשני הסיפורים הסמוכים אחד לשני, אלא פה הבת מלך בעצמה עושה את המעשים האלה, ופה אפשר לראות שוב את המסר הפמיניסטי של רבי נחמן ואת המסר הציוני של רבי נחמן, וזה מחבר אותנו לנושא הקודם. זאת אומרת, איזושהי תפיסה של גאולה שהיא אומרת תעשי מעשה. המהפכה הזאת שמוצעת פה, אתם מבינים, שהיא נוגעת לכל הרמות של ההוויה האנושית וכל הרמות של ההוויה היהודית. זאת אומרת, בא בן אדם ואומר, לא יודע מה, נושא מסוים מציק לי, אני אחכה לרבנים שיפתרו אותו? לא. כמו שהרחוק אומר, התפרצו, דברים שמגיעים מלמעלה, גוש אמונים, נגד הרבונים, דברים שמתחילים מלמטה, הם טובים או לא טובים, זה כבר כל אחד לפי בושלנותו. אבל האקט, זה האקט, זה האקט שמסמל את התקופה שלנו גם לפי רבי נחמן. שוב, תזכרו שרבי נחמן הוא בן אדם, הוא לא חלק מהממסד, למרות שהוא מיוחס לבעל שם טוב, הוא עדיין בן אדם שמסוכסך עם צאצאים אחרים של בעל שם טוב, כמו רבי ברוך, ועם הדמויות החסידיות המרכזיות. לא, לא קיבלו אותה. אבל הדמות החסידית הקונצנזואלית היחידה שהיא תמכה בה באיזשהו רמה זה רבי לוי יצחק מברדיצ'ה. אבל שאר הדמויות, או שניהלו איתו מאבק גלוי, או שסתם הסתייגו ממנו, כמו המנהיג של החסידות הזרה, האדמו"ר הזקן. יש תיאורים, אפילו תיאורים ברסלבים של הפגישה, ו... הם נפרדו בחוסר הערכה הדדית, שזה דבר מדהים, כאילו שני אנשים כאלה גדולים לא מכירים את... לא, נפרדו בחוסר הערכה הדדית. כל אחד רואה שיש פה שני עולמות רוחניים אחרים לחלוטין בתוך העולם הזה. אבל רבי נחמן היה דמות, כותב על זה, שכמו אלוקים, כמו שאלוקים לא מבינים אותו, גם אותו לא מבינים. אז במקום הזה מאוד קל להתחבר למקום החתרני הזה שהבת בעצם מייצגת. זה המאבקים, כמובן. ולא רק זה שאתם שהבת מתלובשת בגדי אשכנז, לא רק בגדים גברים, רק בגדי אשכנז. זאת אומרת, היא מתלבשת בתוך לבושים של לבושים הערביים, שוב, ציונות, פמיניזם. כאילו יבוא אדם ויגיד, מאוד יפה, הם כוח אנשים, לעתיד לבוא, אנחנו יודעים, לקבץ את הגדר, אבל למה זה צריך להיות עם האיזם בסוף? למה עם הרוח הלועזית? אז התשובה היא, הנה, גם בסיפור הזה, אנחנו צריכים להתלבש בלבושים של אשכנז, וזה בעצם סוד הגאולה, גם בגדי סחרים, גם מכנסיים, וגם לבושי אשכנז. בשביל ללכת עם הספינה. מה הגבולות? אבל נראה מה הגבולות. אבל בכל אופן, שוב, זה המסר המרכזי של הסיפור. שוב, היא מבנה פה גבריות, היא מבנה פה נשיות, היא מבנה פה גבריות, שהיא גבריות מאוד פסיבית, שדבר המקסימל שפרף את זה לחפש, ומבנים פה יש נשיות, שהיא נשיות מאוד מאוד אקטיבית, אולי אפילו אלימה.
זה גבריות, כאילו. זה יכול להיות גם הפוך,
אני מניח. נכון, זה נכון. זה כאילו ביקורת על הסיפור, זאת אומרת, וזה חושב שהביקורת אמורה להיות, אני לא אוהב את זה שהיא הורגת בן אדם, למרות שעושה בצורה מאוד מתוחכמת, עם זכרית מגדלת. אבל שוב, אתה רואה שעדיין הכלים שלהם כלים נשיים, כי ברור שיש עוד דייר יותר חזקים ממנה, בעורמם, שמשקר אותם ביין, ואחרי זה, זאת שוב, מזכיר את יעל, שקטע אותו יין, ואז רגע אותו, יש פה הרבה מאוד מוטיבים, שהם מוטיבים מאוד, כאילו, שמעלים את הנקודה הזאת, שזה לא לגמרי גבריות, ידען יש פה משהו נשיר, כאילו, תראה, יש היום מושג מאוד מרכבי בתיאוריה המערבית, שנקרא גיר פאו. גיר פאוור, כוח נשי, זאת אומרת, שאומר, כאילו אנחנו, לגברים זה נוח להגיד שהאישה היא עדינה ונחמדה ורקה, ככה הם יכולים לשלוט בה. כן, אז האישה היא דווקא צריכה ללבוא את הלבושים של הגבר ולהיות דווקא...
לא,
אם
יש בצד אנשים משהו חזק גם בלי הצד הגברי, כאילו, משהו כובש, כאילו.
אישה שהיא, בהרבה מאוד חברות, אישה שהיא מגלה סימנים גבריים, אז יש כאילו שדוך גרוע. שהיא חזקה, שהיא אסרטיבית וכל הדברים האלה.
זה תפיסה, את הנשיות בצורה מסוימת, אבל זה לא
אומר
שזה כאילו, זה כל
הנשיות. הוגים, מה שקרה מיזוגנים, בצונאי נשים למיניהם, הם באו ואמרו, האישה היא כאילו חלשה, אבל מכוח המניפולציות והחן והדברים, היא בעצם, יש לא יותר דברים בצורה אמיתית, אז כאילו אין פה שום דבר חדש. התפיסה הזאת שוב המודלית, זאת אומרת שאישה צריכה דווקא לקבל כלי כוח גברים, יש ויכוח לגבי צבא. מישהו אומר להפך, הצבא זה דבר גברי, האישה היא צריכה לדפת לך להיות בעד פציפיזם, לא להידחף בתוך המערכת הצבאית.
וזו האמירה החזקה שיש לה אולי לאורתודוקסיה נגד הצבא.
לאורתודוקסיה?
כן.
לא, לפמיניזם.
צבא לנשים.
לפמיניזם. צבא לנשים, כאילו, זה הכל דמגוגיה.
זה מאוד רדיקלי.
זה דמגוגיה, כאילו, אמירה שאומרת, אנשים הם כאילו פציפיסטיות. זה לא אמירה אמיתית, זה סתם, זה אתה יודע, זה בשביל... לראות יפה. למי? לאורתודוקסיה?
כן.
שוב, האורתודוקסיה בצורה מאוד בסיסית היא באה לשמר את הסדר הסימבולי של הגבר הוא במקום הזה והאישה במקום הזה. הרב שגר אמר באחד השיעורים שלו שבית שבו האישה עושה קידוש כמו הבית שלי, אז הוא לא בית יהודי. זאת אומרת, האורתודוקסיה במידה רבה היא באה לשמר את הסדר הזה, אחרת אין מובן לה... כאילו, בלי הבחנה הזאת יש מובן, כאילו, דברים כל כך עמוקים, כל כך בסיסיים בתוך עולם ההלכתי, הם בנויים על ההבחנה הזאת. כמו בתרבות כולה, לא רק ביהדות. זאת אומרת, אין ספק שההבחנה הזאת שהפמיניזם יצרה, יש הרבה אנשים שיגידו שזה מוביל לברבריות. הבחנה.
ברבריות.
כן.
ברבריות.
מכיוון ש, עוד פעם, התרבות היא לא המצאה יש מאין. התרבות זה אריך לגבי לזנה. התרבות שלו, גם בזווית חילונית, היא תמיד נשענת על טקסטים, על מקורות, על מנהגים, על מסורות, על פרקטיקות, על סמלים, הכל.
על תרבויות,
נכון.
תרבויות, תמיד זה היה ככה.
לא, זה לא נכון ככה. זה נכון, גם הרומאים לא פירקו את התרבות היוונית. ולא את התרבות המזרחית.
הוא חלק שימור.
נכון. אז השאלה, הטענה היא שפה פגעת בלב הדבר. בסדר, אני לא אומר את זה מתוך הסכמה. אני מעלה את הבעיה בתוך המציאות הזאת. זאת אומרת, אני לא יהיה מסוגל להתפלל בשידור בטווח הקרוב שכתוב בו ברוך את השם אלוקיים בדדד. אלוקיתנו מלך מלכת העולם. לא. אלוהים, לא יודע, זה לא... אתה מסוגל להתפלל דרכו לסידור?
כן,
כן.
אם
יש סידור שאני
מסוגל להתפלל
דרכו לסידור? הבנתי. אני עכשיו צריך למרקר את המילה אם, או להתפלל, זה לא ברור לי. טוב, אז...
לא, אבל... זה מה שבאמת טענו להגיד נשות הכותל כל הזמן, שכאילו... הרפים השמאלנים, כאילו... למה אתם בכלל רוצות לשים כיפות מצחיקות ולהתפלל לקיר לבנים לאומני?
נכון, זה בדיוק הוויכוח, חלק, שוב, התפיסה הזאת שתיארתי מקודם, זה שאומרת, לא, אנשים צריכות דווקא להיכנס, אפילו אם הם רוצות לפרק את מוקדי הכוח האלה, אין להם ברירה להיכנס, הם אולי נמשיך הלאה. עכשיו אנחנו עוברים לסיפור השלישי, שאולי הסיפור הכי מרתק. ויהי היום והיה מלך אחד זקן ולא בן יחיד והשיא אותו מסע למחותו לבנו. אמר הבן מלך שילך ותל עם אשתו בים ושתהיה רגילה באוויר הים ונחל השלום יהיו מוכרחים איזה פעם לברוח בים. ולך עם אשתו עם עשרי המלוכה ופרסו בספינה והיו שמחים ושחקים מאוד. אחר כך אמרו שיפשטו כולם בגדיהם, לא נשאר עליהם כי אמא כותונת, והיו מתחזקים לעלות על התורן. ציור ככה מאוד מוזר, מאוד מקורי, כאילו לא ברור מאיפה הוא מגיע. אבל אני חושב
שאין חלומות.
מה? כמו חלומות, ברור, כל סיפור של רמח"ל זה חלומות שהוא חלם. אבל אני חושב שמה שעולה בסיפור הזה בצורה, אם אתה לוקח את הרצף הזה, אז זה ברור שאחרי הקנאה, התאווה והכבוד, אנחנו מגיעים פה לתאווה. כן, אנחנו מגיעים פה למיניות שהיא מגיעה להתפשטות, לגופניות, כן, לבריחה על הים, לרמת כאילו ה... האנרכיסטי שיש בתוך הדברים האלה. ושוב, אולי הסמל פה הכי יפה והכי חזק שרבי נחמן מתאר, שזה לעלות על התורן, מה שנקרא, אני לא צריך מדי כנס לבטא אותה, אקס היפיזיוניזם, משהו כזה. הכל אדם שרוצה לחשוף את עצמו על הרוב, לא רק שהוא עולה על התורן, זה לא תחרות בסרט מטכ"ל מי מטפס יותר גבוה. כאילו כשאתה עומד על ראש התורן ואתה רק עם קוטון, אנחנו לא יכולים יותר מזה לכתוב כמובן, כי מורדים עוד בגדים, אז אתה, הנה, תראו, אין לי מה להסתיר. יש ביטוי אפילו, לשים את הדברים על ראש התורן, על הדגל. זאת אומרת, לא רק שיש עירום, העירום הופך להיות דגל, הופך להיות תורן, הופך להיות לצורף את המפרס שמניע את החברה שלה. וזה בעצם האיום השלישי שבעצם מאיים על הזוגיות. מה?
שלרבי נחמן היה כזה גבול, כאילו.
מה זה?
הוא יכול להגיד שהוא
הומון. כתוב שרבי נחמן היה בדרכו לארץ ישראל, למדנו את זה, דיברנו על זה, אז הוא הוריד את לבושיו ונשאר רק עם השלפחות, רק עם הכותונות שלו. אני אמרתי שתחשבו לכם, תגידו לכם את הרב עובדיה יוסף, הולך עם גטקס, כאילו.
קבוצה של
סף מסלול. כן, קבוצה של סף מסלול. זה לא עליה לדעת, אבל כאילו, אבל רבי נחמן כאילו בכל זאת צריך לשמור על הגבולות המסוימים, גם בחלון שלו יש גבולות. אבל זה ברור שעבור עולם שבו לבשו חולצה וזה זה וזה זו פיקשה וזה זה זה, כבר ככה הוא נראים. אז ללכת על יקוטון הזה, אתה יודע, זה כמו עבורנו ללכת הרומה. אבל שוב, התנועה היא תנועה של יפשטו כולם בגדיהם. מתוך שמחה, מתוך משחק. זאת אומרת, יש פה, שוב, את החגיגה הזאת של וודסטוק, של כל הדברים האלה, של פסטיבל אהבה בצמח, כל המקומות האלה, לא הייתי באף אחד מקומות האלה, סתם מהאגדות.
זה וודסטוק?
לא, לא, יחדתי, לא, יחדתי.
הייתי יכול ללכת לעבר,
לא? זה השישי, לא, לפי תלפון נולדתי, אני חושב. איזה שנה זה היה?
70.
אה, טוב, אני טוב תינוק כבר לקחת אותי, אבל ההורים שלי לא לקחו אותי לשם. כן, פספסתי את הדבר הזה. כן, אבל באמת, זה הרוח הזאת, זה כבר לא כמו מקודם, שזה באמת עומד בניגוד מאוד ברור ליין ולאילנות. פה זה לא נצא שיעבוד. כי אמצעי הזה, אתה כבר מתחבר לרוח של היין, לרוח של, שוב, המדרש הידוע על הבנים של אהרון, הם האמתו, פירוש אחד שהם נכנסו שתי יין, פירוש אחד שהם נכנסו מחוסרי בגדים. זה תמיד מתחבר לאותו מקום, המקום של ההתלהבות, של האנרגיות, ולא המקום של המסגרת. אז כאשר יש פה כסף, שזה, שוב, יותר שרצת במסגרתי, כבוד, מעמד חברתי, שזה יותר שייך לכנות המסגרתי, אז באמת הכלי הנשק המתאים זה, שוב, הלילנות, היין, השירה, אבל פה הכלי הנשק הזה לא יעבור. ופה, מאוד מעניין, שהמלך הזה היה קרח, הוא שוב מוכרח כולו מסערות. מה זה מסמל אתם חושבים? מה אתם מרגישים בקרח הזה?
בסוף שקרח זה סוג של ליצן.
למה?
למה? כי כששמעו לי על אישה על הקרח, על הקרח, כאילו נגנאי.
אני מתמקווה, לא יכול לבדתי מה עכשיו בזה.
מה?
למה אמרו לו על הקרח?
למה?
למה? למה סוף דבר על הלקח ולא על, לא יודע, מזוג, אף ארוך, לא יודע.
ג'ינג'י.
בסדר.
לא, שם זה בניגוד לאליהו.
כן, נכון.
יש לה דרת.
אוקיי, ומה? אז מה מערכת הסמלים? למה אליהו הולך עם הדרת שיער? אתה רואה אדם קרח, מה זה משדר לך?
שיער אורך זה נראה לי פעמיים
מלכותי. אני חושב שיער...
משהו מה?
משהו מלכותי.
מלכותי.
אולי שיער אורך זה נזירות, והקרח ממש בלי מחויבות.
כן, אבל נזירות לאיזה מילה אתה קשור בעברית?
נדר.
נדר וגם נזר, כתר. את הצערות הוא אחרי זה לוקח ומקריב אותם למזבח. זאת אומרת, סתם לב שהרבה מהמלכים היו להם פאות.
אפלטין שמגדל שיער.
מה?
זה המין הזה שמגדל שיער.
נכון, שוב, הנזיר שמגדל שיער הוא בעצם הופך להיות סוג של מלך. כאילו השיער שלו קדוש, יש לו איזשהו מעמד, הוא כאילו מאדם פשוט הופך להיות איזשהו אדם עם מעמד. שוב, והנזיר, מה הוא לא שותה? יין.
כאילו הפוך
על הפוך. לא, זה לא הפוך על הפוך. זאת אומרת, אני חושב שהקרח, זה מה יש דימויים עליהם עד היום. כאילו שמישהו מגלח את הראש שלו, מה זה אומר? שהוא נהיה פריק, כאילו הוא נהיה כאילו קשוח כזה, כמו...
למרות שהיום אנשים קרחים מסתובבים כאילו, אנשי הייטק קרחים נפוצים.
שמע, אתה יודע שגם לי אתה השיער שלך בורח, אבל זה
לא... לא, לא רק שהשיער שלהם בורח, הם מגלחים את כל השאר גם כדי שיתאים.
נכון. נכון, אבל אני חושב, שוב, עכשיו אני מרגיש שהקרחת הוא מנוגד ל... כאילו, כמו ש... מה זה מלך? מלך לובש בגדי מלכות. הוא מוריד את הבגדים, כאילו, תחשוב שגם את השיער שלו הוא מגלח.
כמעט כמו למות.
כן, כמעט כמו למות, נכון. ואני מרגיש כאילו, שוב, זה כמו השיער של הנזיר שאתה מגלח. כמו עושים חלק על הילד, שזה גם כן משהו נורא, כמו קורבן כזה, קובעים את זה, כזורפים את זה במדורה בל"ג בעומר. זה הכל פשוט דימויים שבהם, שוב, בשערות, אנחנו נדבר על זה בכמה מקומות בתורה, חוץ כאלה לפי המפתח, ששערות הרבה פעמים, במיוחד בקבלת האריזה, זה כאילו הדרך שבו השפע, מי המקום הגדול, זורם לכל המקומות הקטנים ביותר.
יש תיאורים כאלה של הזקן, של
הפאות. כן, נכון. זאת אומרת, השערות הם, ושוב, אתם זוכרים, איך הבינחם מוציא את היהודים מהגמה, מהגיהינום, הוא משאיר אותם בפאות. מה קורה אם הוא קרח? זאת אומרת, אני חושב ששוב, בתוך עולם הדימויים, אז הקרחת זה עוד סוג של עירום. וזה בעצם גם מה שהורג אותו, אולי על השערות זה המטיל אותו מהזכוכית מגדלת.
מלך קרח?
כן. זהו, הקרחות זה סוג של התנגשות גם עם המלוכה עצמה. כאילו, המלך מוריד לא רק את בגדיו, הוא כאילו מוריד גם את הדר המלוכה שלו. אלא גם קטר, זה מאוד ברור שגם עלול לבש קטר. אפילו השיער, שזה כאילו הכתר הטבעי של הבן אדם, שוב, וגם שמבטא שאתה איזשהו שפע אלוקי ששורה עליו, גם את זה אתה בעצם מוכן לבטא. והיום זה טיפה הפוך, כי היום הרבה פעמים, כאילו האקט המרד זה אקט הגידול שיערות. וזה כאילו, שוב, וזה דור ההיפי.
קלח זה גם אקט של מרד.
נכון, אני חושב, אני בדיוק חושב שאני מנסה להגיד. זאת אומרת, שהגלח פה הוא ה... כאילו, הוא מתחבר למסר הזה שאנחנו מורידים את הנבושים, את הקליפות, וזה כבר קליפה הרבה יותר גדולה, כבר מתחברת גם עם נכון.
נגיד להם. שכדור לכם היה עסוק בכל מיני חגיגות מיניות מכל מיני סוגים.
נגיד להם.
פרנקיזם. מה שהיה כופרה.
עכשיו, שוב, ופה הכלי הזה כבר לא יעבוד, כי במבחן הזה, אז... זה כבר לא יעזור, וכמובן שכמו שהשיקולים הכספיים הם מערערים על האפשרות של הנישואים האמיתיים ועל הקשר האמיתי לזוג, השיקולים של כבוד, של מעמד, מעניינים עליהם, אז גם התאווה הזאת זה דבר שלא מאפשר לקשר הטהור הזה להיווצר, ולכן אין ברירה לבת אלא לשרוף את המלך באמצעות מה? שמש, נודד רק האמצעי. רגע שוב, ירח זה בדרך כלל הסמל של הנקבה, השמש זה בדרך כלל סמל מאוד מאוד גברי. כן, ולך הסופית שורת נגד החמה, וכדי נגד מוחו, שנכווה מוחו ונפל לתוך הים. ואז, שוב, ככה היא... היא הורגת אותו שזה בעצם מה שרבי נחמן אומר שאנחנו חייבים לנטרל את המרכיב הזה מתוך העולם שלנו. זאת אומרת, זה בעצם האתגר שבתוכה אנחנו נמצאים היום. זאת אומרת, אנחנו פחות, אנחנו כבני אדם, כחברה, כיחידים מתוך חברה, אז אני חושב שאנחנו פחות שוקלים את השיקולים, אני מציע כל מיני דייטים לאנשים לנושא הזה, אבל לגילאים מבוגרים, מופלגים, אז אני לא חושב שאין לנו שאלה כמה כסף של האבא, של האבא של העשיר, אף פעם לא שמעתי כזאת שאלה, אני חייב להגיד לך. אולי זה משהו שמבררים אותם אחרי הקלעים, אבל אני לא מרגיש שאני...
זה הפוך.
מה? מה זאת אומרת?
אם הוא בא לאמצעים, זה כן שואלים.
מה, שזה רק לו, זה מזיק?
לא, שהיא שואלת, כאילו.
היא שואלת? לא, גם זה לא שמעתי.
אבל זה ברור מאוד שזה חלק מה...
יכול להיות, בסדר, אבל זה שזה לא על השולחן...
זה שלא שואל אם זה, זה שלא שואלים להבש כסף, אבל שואלים אם בנאור
ו... בסדר, זה...
עוסק, וכאילו... והם עוסק בדברים כמו ראיית חשבון, עריכת דין, זה יותר ממני...
טוב, אני חושב את זה שלא בחוגים שבהם אני מסתובב, אולי זה החוגים שבהם אני מסתובב. אבל, אני אדבר עליכם, לא אדבר על האוילם, אני אדבר עליכם, על העולם של, על ענש לצורך העניין. אני לא מרגיש שלא האיום הראשון ולא המלך, האיום השני הוא איום שאנחנו בעצם מתמודדים איתו. האיום השלישי הוא בהחלט כן, כי זה בעצם במידה רבה מה שהחברה משדרת, והיום הנושא הזה נקשר בנושא הראשון. זאת אומרת, כמו שאלה אבאילוס כתבה, שבעצם כל הרומנטיקה זה משהו שהוא כבר, אנחנו מאוד מתופעלים ומונחים ומשועבדים, וכל מיני דימויים קולנועיים שמתאר בדברים, דימויים מסחרים מתוך הדברים האלה. ואני מרגיש שזה באמת אתגר מאוד גדול שבתוכו אנחנו בעצם נמצאים, כאילו איך אנחנו יכולים להגיע למושגים של ברית, לקשר שהוא לא, הוא לא קשר, זה לא הרב וינר. שהוא רואה באמת את העולם במישה מאוד רציונלית, הוא רואה את האהבה בתור משהו מאוד מסוכן, וכנגד זה הוא מציב בחירה רציונלית, שליטה, כל הדברים האלה שהם ככה שייכים לה, כנראה, דיברנו על זה בשורה השני, ככה לבורגנות של המאה ה-18, בלבוש כמובן דתי. אבל אני מרגיש שהאיום הוא לא רק, שוב, הסדר מול פריאת הסדר. וזה מה שגדול בסיפור של רבי נחמן, שהוא באמת מקדים את זמנו, שהאיום הוא דווקא על הקשר הרומנטי הטהור, על האהבה הזאת שיש, שהיא גם גורל שיש בין המלך לבין הקיסר. זה מה שמאוד יפה, וזה נכון. כאילו, אנחנו לא צריכים להיות הרב וינר בשביל לחשוב איפה אנחנו נמצאים בתוך המישור הזה. מישור בתוך המישור של התאווה, בתוך המישור של פולחן היופי. שגם שוב, גם מאחוריו מתחבאים אינטרסים של מיליארדים של תעשיית הקוסמטיקה וכל הדברים, פיתוחים הפלסטיים וכל הדברים האלה. עכשיו, זה באמת אתגר מאוד מאוד גדול, ופה רבי נחמן לא מצא לנו איזשהו משהו מתוחכם, זאת אומרת, כדור אחד בראש, אין מה לעשות. ואם תרצו, שוב, את הכוח של השמש, הכוח של השמש, אפשר שוב לחבר אותו לאיזשהו קשר רומנטי, וקשר הזה כאילו שורף את התאווה. לא יודעת כמה פירוש הזה הוא פירוש נכון.
אמרתי, דווקא הייתי אומר שזה מתחבר
לאמת. אולי, אולי.
האידאות, דווקא כאילו השמש היא ממש לא רומנטי.
כאילו,
מה
שם זה כאילו השמש התבונה.
השמש שוקעת זה רומנטי.
זה כאילו התבונה. טוב, אולי, מעניין. טוב, אתה תורף לי, אבל לא יותר די, אז אני לא אתווכח לך כרגע. טוב, אז עכשיו אנחנו מגיעים לסוף הסיפור. אוקיי? כן. ואז, שוב, שימו לו שבת קיסר שוב מתחפשת, והפעם מתחפשת לדוקטור. עוד משהו שהוא גם גברי וגם מתקשר לאיזשהו רציונל, וזה מתחבר למה שאתה אמרת בנימין. ופה יש דבר מאוד מאוד מעניין. עכשיו, והמלך, היינו, עכשיו, פה חילוף התפקידים בעצם מושלם, כי הבת המלך מופיעה ממש בתור גבר. Okay? מופיעה לא בתור מלכה, אלא בתור מלך, בתור מישהו שאמורה להתחתן עם הבת שלה, של אחד המלכים שאליו היא מגיעה. המלכה תישא את הדוקטור. טוב, ואז... כן, ואז... כשראו בדעדה שהם באים, זה מוכר מאוד, כי זמן רב של המלך לא ידעו אחד. מלך הבקן כבר מת בטרם בייתה. רק ראו שבן מלך שהוא מלך שלהם, איננו, ושלא יחלנו מלכנו. וסיפר לכל המעשה הזה איך שהוא כבר מת, זאת אומרת, מת כי הרגו אותו, שכבר קיבלו להם מלך זה שבאים מהם, וסמכו מאוד של המלך חדש, המלך של הבת קיסר, ציווה להכריז בכל מדינה ומדינה, שכל מי שנמצא בכל מקום שהוא גר או אורח, הוא בורח, הוא מגורש, שכולם יבואו על החתונה שלו. איש מהם לא יהיה נהדר. מה זה מזכיר לכם הביטוי הזה? מגילת אסתר, למה מגילת אסתר?
לא.
מי אמר איש לא יעדר? איש לא יעדר. אתה מכיר את השירים של ישראל דגן. ראש השנה שלי.
אה, כן.
רבי נחמן, זה משנה שלו, שאיש לא יעדר. כן. ויקבלו מתנות גדולות, שזה כולם רוצים. וציווה שיעשו סביב כל העיר מעיינות, שאחד יוצא לשתות, לא יצטרך ללכת לשתות, כל אחד ימצא המעיין שלו, תשאירו כמה מיליוני מעיינות עשו שם, וציווה לצייר צורתו אצל כל מעיין ומעיין. וכשיעמדו שומרים וישמרו, באם שיבוא אחד ויסתכל ביותר על הצורה, ויעשה רוע הפנים, אנו שיתנו פניו כמו זה שמביט היטב על הדבר ומשתומם ומצטער, אזי יתפסו אותו בתפיסה. וכן עשו ובאו אלו אנושה כנל, זאת אומרת מלך הראשון, שהוא חתן האמת של בת הקיסר הזה, שיהיה מלך עכשיו, הוא בן הסוחר, והמלך שהעבירו. וכל אחד מלך שלושה הכיר שזהו צורתה, והסתכלו ונזכרו והצטערו ותפסו אותם בתפיסה, חתך זאת ציווה המלך שיבוא השבועים לפניו, וזה לשם לב הכיר אותם בהם לא הכירו, המחמד שמשהו כמו איש, ענתה בת הקיסר ואמרה, אתה המלך, אותך הביאו בשליחת סבאות שרים שנעבדו, אלה חמות השרים, שוב נתחל למלכותך.
איך הם לא הכירו אותה?
שנייה, בוא נגמר סיפור ואז נסביר אותו. אתה סוחר, אותך גירש אביך בשביל הספינה עם סחורה שנעמדה ממך, הרי לך הספינה עם שלך עם כל הסחורה, אבל נשתו מאוד כל כך לך, אתה עשירות בספינה בכפלי כפלי ממה שהיה. ואתה בן מלך, אנחנו באמת נלחה ונסער ושבו לביתה. זאת אומרת, היא מורידה את הבגדים שלה, את התחפושת שלה, והם חיו...
אז זה ברור שכאילו אדם מגיע בן מלך, ואז הוא רואה מלך מולו, והוא אומר לו, אתה בוא ותתחנן איתי.
נכון, ברור לך, שוב, ברור
ש... זה נושק לחתונה סקסואלית.
לא, זה נושק לחתונה, שוב, לחתונה פמיניסטית, חתונה שבה האישה
מקדמת את החתן שלה.
החתן שלה, כן.
למה ככה?
למה לא?
חתונה סקסואלית. מה יש פה ל...
למה לא? למה אתה אומר את זה?
את המקדר,
לגמרי, מה? לא, מה יש לומר חתונה פמיניסטית על זה?
כי היא לא באמת גבר, כאילו.
היא באמת גבר! היא באמת גבר!
הוא קורא לגבר.
למה?
היא מלך, היא עושה את זה בתור מלך, היא לא מורידה את התחפושת.
הסיפור קורא לגבר, הסיפור אומר הוא, ולא היא, בהתחלה. יש כאילו חלק שממש... ויותר מזה, כאילו ה... כאילו הם מזהים אותה בתור... זה קטע, כאילו ה... מזהים אותה בתור מלך.
כן, אבל בוא תראה איך אני מפרק לכם את כל הבניין הקלפים שאתם בונים.
אוקיי.
אוקיי? אבל לא בצורה ברורה, אבל בצורה משהו, רבי נחמן שומע אתכם, וישר כותב סיפור בצורה כזאת ש... שואל אותם לשטיח מתחת הרגליים. תשימו לב טוב. וציווה המלך הנ"ל, אנו הבת קיסר, לצייר צורתו אצל כל מעיין ומעיין. אז אם היה מצויר שם איזשהו גבר מסוים, אם באמת היה בגבוש מרחור, אולי אפילו ברי סלר בגלל שפם, אולי לך הורמון, אני לא יודע מה, וככה. אז איך יכירו אותה?
נו באמת,
זה באמת שאלה.
אז אני חושב, השאלה הזאת תמונה התשובה.
מה, אז כאילו מגלה לכולם שהיא בת?
היא לא מגלה לכולם, אלא אני חושב שחלק מי שמסוגל לראות מאחורי הדמות שלה כביכול הגבוהת את הנשים.
אבל הם לא רואים אותה, כאילו כשהם רואים אותה בפנים בפנים, אז הם לא מזהים שהיא, למרות שהיא גם נראית, כאילו. זה בדיוק העניין, כאילו הם מזהים אותה בתמונה, אבל הם לא מזהים אותה במציאות.
בסדר, שוב, תראה, והם לא הכירו מחמת משמעית, זאת אומרת שהתמונה שהיא שמה, היא תמונה שכן משקפת את הנשיות שלה. וזה מה שהם חיפשו.
יכול להיות.
זאת אומרת, אני חושב שמה ש... בדרך כלל, רבי נחמן מכיר את הנקודה הזאת שעכשיו נוצרת פה שאלה מאוד עדינה, איפה הגבריות הנשיות בתוך התמונה הזאת. זאת אומרת, באיזשהו מקום, הבת קיסר תצטרך לבצע איזשהו תהליך מסוים שבו יכול להיווצר, כאילו, היא לא יכולה כבר לשלוח את הקן לייזר הזאת גם לבעלה האמיתי, כאילו, נגמרו פה הצגות. זאת אומרת, אנחנו אמורים להבדיל פה בין הדרך לאיזשהו מקום לבין המקום עצמו. זה נקודה מאוד עדינה, אני חושב, בתוך הסיפור הזה. אני רוצה לגעת לפני זה בנקודה שהיא מאוד עקרונית, שוב, כי זו הנקודה שהיא בא נפתר את העלילה. כי המטרה שלנו לא להרוג כל מיני אנשים ולשקר אותם ולגנוב להם דברים, המטרה שלנו זה לחזור חזרה לשידוך המקורי. מה יוצר את השידוך ומה הנישה לדברים האלה? כלומר, מה הסיפור הזה עם המעיינות והשומרים והצורה? לכם רמז, תחברו את זה לתחילת הסיפור, שפה נעוד בתחילתו. מה המבחן? אנחנו במבחן. איך אתה רואה את זה קשור? אני חוזר חזרה לתת הסיפור, ממש להתחלה. והבן מלך היה מתגעגע מאוד לראות אותה, ופה כבר התחילה הטרגדיה. ולא היה אפילו לראות אותה. הוא פעם אחת הלך את הקוצר של האספקלריה וראה אותה ונפל חלשות וקשר מבעל הבנייתו וכו' וכו'. אני חושב שזה די ברור שמבחינה ספרותית כאילו יש פה קשר בין העובדה שלא יכל לראותה, הוא מתגעגע מאוד, בסופו של דבר הוא רואה אותה שוב דרך איזשהו מחיצה מסוים, שבמקרה הזה הוא רואה את התמונה שלה, את הבבואה שלה. שזה בעצם שואל את השאלה, כאילו יש לנו פה שוב את הדמות האנשית שהיא מאוד מאוד אקטיבית, מה התפקיד של הדמות הגברית? עכשיו, ששתי הדמיות האלה זה הרי אנחנו, זאת אומרת, יש בנו צד הנשי, צד הגברי, הצד הנשי במידה רבה צריך להיות צד גברי, זה כאילו הגאולה שלה. עשית לחכות, להיות פסיבי, לתפוס את הזמן. הצד הגברי, מה יש בו? מה המבחן שלו?
הוא רואה ומעקם את ה...
מעקם את ה... אוקיי, זה בציור השני. כאילו, מעקם את ה... מצטער, לא מעקם את ה...
הוא נפל לך לישדות,
כי
הוא
מחפש. הוא זוכר, כי...
הוא זוכר? אני חושב, הביטוי אולי המרכזי ביותר זה הגעגוע. הגעגוע הוא אף פעם לא לממשות. כאילו, זה אף פעם לא מתגעגע למה שהיה באמת. תמיד הוא מתגעגע לאיזשהו מיתוס. זה משהו שאנחנו תמיד גם מתגעגעים למשהו שאף פעם לא היה, באמת. את הגעגוע הוא תמיד איזשהו אספקלריה. כן, אבל זה תמונה. זאת אומרת, אנחנו חייבים ליצור לעצמנו איזשהו דימוי, במקרה הזה הבא קצת הדימוי, זה לא חשוב, איזשהו דימוי אידיאלי, שלדימוי הזה אנחנו בעצם יכולים להתגעגע. זאת אומרת, אפשר לבוא ולהגיד שהמבחן שלנו הוא בעצם מבחן ההפעלה של הדמיון, אבל אנחנו מדבר עליו כוחה במקומות. זאת אומרת, אם האישה היא מאוד מאוד, שימו לדבר פשוט דמות מאוד חזק, האישה היא גברית, היא הורגת, היא גונבת, היא פה ושם, ומה הגבר עושה? מסתכל בראי. מסתכל בתמונות, זה דרך חמש אנשים.
דרך החלון, אתה
יודע. דרך החלון, נכון, בדיוק. זאת אומרת, נוצר פה איזשהו סוג של היפוך תפקידים, כאילו האישה צריכה להיות יותר אסרטיבית. והגבר צריך יותר להיות, להיכנס לתוך עולם של פנטזיה, של דמיון, של חלומות. שבפי באמת, באמת, בתוך גברים אין לנו בנקודה, כאילו אנשים נורא מעשיים, נורא תכליתיים. ורק מי שכאילו, שוב, אם המלך הזה היה מחפש את האישה הקונקרטית, הוא לא מוצא אותה, אותה שהוא לא יכול לזהות אותה, היא מחופשת. אבל בעצם מה שמחזיק אותו, מחזיק אותו התמונה. מחזיק אותו הגעגוע לתמונה. ולכן התפקיד שלנו, כאילו כגברים, זה לקרוא את התמונות, את הדימוי האידיאלי, את הדימוי הרומנטי, שוב, לתוך הדברים, שוב, המשפט של הרומנטיקה שיצא במאה ה-18, זה שירה או כל דברים כאלה, הוא תמיד דיבר על מה שלא ניתן להגיע. שהגעגוע יותר גדול מהדבר עצמו. אז, יכול להיות שרבי נחמן, אנחנו יודעים שהוא הכיר את שירה. דרך המסכילים יכול להיות שהוא משחק גם עם הדימויים האלה. זאת אומרת, כאילו, פה תיאור שהוא תיאור טיפה, שוב, אני חושב שאנחנו צריכים להיות בשני התפקידים, הוא גם בן המלך וגם בת הקיסר. זאת אומרת, אנחנו גם צריכים, גם במישור גאולה, גם במישור להגיע לאיזשהו משהו, אבל בטח במישור של חתונה, של זוגיות וכל הדברים האלה, אנחנו גם צריכים להיות אקטיביים. אנחנו גם צריכים להתגבר בצורה אמיצה, אולי אפילו אפילו אלימה על הקשיים. אנחנו גם צריכים לשמר איזשהו קו רומנטי, שהוא קו של געגוע, קו של פנטזיה. אתם יודעים שפעם אנשים היו כותבים כל מיני מכתבי אהבה, לא לדמות אמיתית, אלא לדמות מומצאת, שהם כאילו היו מלבישים על ה... כאילו, לדוגמה, היו הופכים את הבת התוכן היחפנית לאיזשהו אצילה כזאת, כמו בסיפור של דון קישוט.
כן,
משהו בלהגיד. כן, סיפור שקשה מאוד להניח שרב נחמן לא הכיר את הסיפור הזה ולא הושפע ממנו באיזשהו כיוון. אז זהו, זאת אומרת, אנחנו צריכים גם את דון קישוט, אנחנו צריכים גם להילחם בתחנת רוח, אנחנו גם צריכים לדמיין כל מיני דמיונות, כל מיני פנטזיות, שהן בעצם אולי המגננה מפני המציאות הזאת שבתוכה אנחנו נמצאים. עכשיו, אולי נסיים באמת בזה שרבי נחמן הוא, בסוף הסיפור יש איזשהו אקט של תיקון. זאת אומרת, העובדה הזאת. כי בעצם, יש פה דבר מדהים, כי גם החתן האמיתי וגם שני החתנים הלא אמיתיים כולם עומדים באותו מבחן, נכון? כאילו כולם רואים אותה ועצובים, אז אולי התחתנים שלושתם, כאילו שלושתם הגיעו לקו הגמר בכוכב נולד.
לא,
עצובים
בגלל
דברים אחרים.
שאלה למה הם עצובים, כן. מעניין מה שזה אומר.
זוכרים בגלל דברים אחרים. רק אחד זוכר אותה כי הוא אוהב אותה, כל השאר זוכרים אותה כי דווקא להם את החיים.
וזה התשובה גם, זה המבחנים האמיתיים כאילו. המבחן האמיתי היה שהיא תגיד להם, אני רוצה, אתה אהבת מהבית בגלל הסירה שלך, כן, קח את הסירה ותחזור הביתה. אני לא רוצה את הסירה שלי, אני רוצה אותך.
כן, יפה. נכון, יפה, אתם רואים, באמת נפלא, אתם עכשיו מסבירים את הסיפור בצורה נפלאה, בסוף יש פה גם מבחן, אבל באיזשהו מקום אני מראה, אתם מבין, למה היא לא אומרת לכם, יפה, אונה לך, אבל לא צריך לשבת אצלי, עם החברות שלי, אם יבואו לחתונה שלי.
למה?
למה לא אומרת לעוד שולות, לאותו מלך, לא את השרים, עכשיו הם אצלי, לא תקלו אותם חזרה. למה לא אומרת לסוחר הזה, אחת אותה, הכסף נשאר אצלי, אחת זה לילדים שלו. יש פה איזשהו מקום, ואפילו הוא אומר את זה, אתה תראה שירות בתפילה בכפלה כפלה ממה שהיה. אני לא חושב רק ניסיון, אני חושב שיש פה באיזשהו מקום אקט של תיקון. תביא אם רבי נחמן מדבר גם לגבי השירות, הוא אומר, ניסיון לכם בעשירות, אבל באיזשהו מקום שאדם יוצא במצב רוחני טוב, הוא יכול כן לעלות גם את העשירות.
לא, אבל זה לא
משולב. לא, אני מסכים, אתה אומר את הדברים נכונים מאוד. אני חושב שחוץ מהדברים האלה, יש פה גם את המוטיב הזה שאומר שבכל אופן, גם תאוות הממון וגם את הכבוד, ניתן, כשאנחנו בסך הסיפור, ב-APN, עכשיו כבר אנחנו מתקנים, האם אנחנו צריכים לגור בקרון כל החיים שלנו? כאילו, האם אנחנו לא צריכים לשאוף או להיות אנשים חשובים באיזשהו שלב? אנשים עם מעמד. אז התשובה שאם כל הזהות שלנו מתחילה מפה, אז התשובה היא לא. אבל יש לנו איזושהי זהות רוחנית, ערכית מסוימת, תורנית מסוימת, אפילו יותר מיסית מסוימת, אז אחרי זה יכול להצטרף, אבל אנחנו האיש עשיר. כן. זה שהוא נפטר, הוא השאיר רכוש רב לטפל בו, כך הוא אומר.
זה כאילו מסמן גם את כל ה... כאילו זה גם מסמן את כל הפירושים שאנחנו מסתכלים על ההתחלה. כי כאילו המתוקנים זה בעצם, מה שאפשר לתקן זה סימן למה שאי אפשר לתקן. כמו שמתקנים את הסוחר ואת המלך, אי אפשר לתקן את השודדים ואי אפשר לתקן את המלך של המלך.
נכון.
כאילו...
נכון.
זה רק כאילו מבהיר מה הוא חושב עליהם. כאילו השודדים זה ברור, אבל זה גם... כאילו זה מציב את השאלה של המלך בצורה יותר חזקה.
נכון.
כאילו באמת בלתי תקין, כאילו הדרך שבו מכאן.
כאילו הקריח, אני לא...
כן.
כן, נכון. נכון, זה גם מדרג את את האנשים האלה באיזשהו מקום. שוב, על האקט הזה שבו היא הרגה את המלך, זה מה שיש שלה יותר מאוחר לבצע את כל התהליך הזה של הבירור. זאת אומרת, זה מקום שבו בן אדם בעצם נבחן. שוב, אני הקטן פה הולך בשיפולי גליבתו של רבי נחמן, שבאמת אני חושב שמכל המכשולים היום שקיימים, אז המכשול הזה שבאמת הכי אמור להטריד אותנו, ורבי נחמן עוסק הרבה בדברים האלה, זה באמת הדברים האלה. באמת הדברים האלה, עד כמה, שוב, בן אדם שהוא משליט את האהבות האלה שכבר היום לא יכולים לבטא אותנטיות. הם תמיד במוסחרות, הם תמיד כמו מישהו אחד קובע אותם בשבילנו. אני חושב שזה הדבר שהכי יכול להחריב את את הקשר העמוק והאמיתי והרומנטי שבעצם מתואר. זה באמת היום עבורנו הדבר המסוכן ביותר, עוד שגם הוא בוודאי, שוב, בת המלך בעצמה מביאה יין. בסוף תראו שהדלגנו על זה, יין שקובע מקום טיפה אמביוולנטי, היא כבר אומרת, יפה מאוד, היה רק אם היו מדברים בלתי פה שטוי, בשלב הפה שטוי גם כן היה בעייתי. אבל בשלב מסוים הסיפור נע מתחנה לתחנה דרך זה שמשקרים פה את כולם. והמלאכה ידע, ידע היטב, שוב, במציאות שהיא מציאות יותר בורגנית, אז בוא דווקא האנרכיה היא חשובה, אבל במציאות כמו שחורים בה היום, לפחות חלקי, אני לא יודע, שהיא מציאות הרבה יותר אנרכית ותאפתנית ומוסחרת במובן הזה, ולפעמים פונוגרפית, אני חושב שהתנועה היא דווקא תנועה הפוכה, היא לא התנועה של השחרור. זאת התנועה שהיא מציבה את הגבולות בצורה מאוד ברורה אל מול, אל מול הדברים, אז דבר ככה יכול להיווצר, יכול להיווצר הזיווג, הזיווג האמיתי. עכשיו, תחשבו, זה דבר מדהים שבן אדם חי לפני 200 שנה, וכן, 200 שנה, פחות או יותר. חגגנו לו 200 שנה לפטירתו לפני יותר שנתיים. והוא, לפני עידן ההשכלה, לפני כל הסיפורים האלה של מה פה ו... וכו' וכו', ברוידה של הזוג שמתאהב ולא רוצים להתחתן, כלום מספיק מיוחד, לא מספיק עשיר, שהמנחם כאילו מעלה פה הנס קשר רומנטי. אין ברירה, החסידים חייבים לבטל את הסיפור הזה, כאילו להגיד שהוא לא בלתי מובן. עכשיו, האם זה הדברים שהמנחם רק רומד אותם בסיפורים, או שיש להם ביטוי גם בתורות שלו, אנחנו בשיעורים, שיעור הבא, אני לא יודע, אנחנו, לא יודע מה שבוע הבא, שבוע הבא אנחנו נצווה פה חליפות וקוקטיילים ככה לדבר הזה, אבל נראה אם אנחנו נצליח בכל אופן. כאילו קבעו מתי האירוע הזה נגמר, קבעו אתם מתחיל, מתי הוא נגמר קבעו?
בשבע יש שיעור של הרב דרייפוס,
באמת מדרש. כן?
כן.
אוקיי.
לא.
הבנתי. ומתי מגיעים הגדולים?
לפני.
לפני.
הטקס לפני.
הבנתי.
גדולים זה החמים.
אני יודע, מי זה החמים?
לא יודע. יהיו החמים.
יהיו החמים. תאמין לי, למצוא החמים זה לא קשה. שהם יבואו, הם מתנדבים לנו.
אתה יודע מה,
אתה רואה שיש צלם
שלהם. יש קיבל אמורה לחמים.
לא, לא, לא.
לא, אתה מכיר.
לא מכיר, דווקא את זה
לא. לא?
טוב, יאללה, אבל...